שלום, אנחנו בשיעור בנושא איך מארגנים את המן. אנחנו נקרא בספר כתבי רבש כ"א, עמוד 225, מאמר חשיבותה של תפילת רבים. את המאמר אפשר להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר. שיעור בנושא איך מארגנים את המן.
אנחנו נמצאים בעולם המיוחד, במצב המיוחד שנקרא עולם, שאנחנו יכולים כאן לפעול במשהו בעצמנו. אנחנו, הכוונה היא בני אדם, וקודם כל זה הקבוצה הקטנה שנקראת ישראל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? נו, דתות קצת מספרים לנו על זה, אבל כדי באמת לדעת מה חובתו של העולם, מה חובתו של האדם, מה קורה בכלל כאן, אנחנו צריכים חומת הקבלה. אנחנו רואים שכולם מבולבלים, לא מבינים בדיוק מה קורה ומה לעשות. אלה, אם אנחנו לא לומדים חומת הקבלה, לא חשוב איזה שיטות, דתות, אמונות למיניהם, אנחנו מבולבלים, לא יודעים מה לעשות, ואם עושים, אז מקסימום עושים משהו מכני. כך כתוב, כך אמור, כך נאמר, כך צריכים לעשות וזהו. הגישה הזאת היא לא נותנת לאדם להשתתף בצורת האדם בבריאה. אלא הוא עושה פעולות כמו שכל חי יכול לעשות. אלא כדי לדעת בדיוק מה אנחנו עושים, בשביל מה קיימים, אנחנו צריכים חומת הקבלה, כי היא מסבירה לנו את המבנה המציאות. ולא לחשוב שאם אנחנו לא מרגישים, לא משיגים בינתיים את המבנה הזה, אלא רק קוראים עליו, שזה לא יכול להביא לנו הרבה תועלת. שאולי אם האור מחזיר למוטב, כמו שאומרים, אז אנחנו צריכים לזה. לא, לא רק זה. בלי לדעת, כמו שכתוב, מסוף עולם ועד סופו, מקצה עולם ועד קצה, כל המציאות שאנחנו נדע, איך פחות או יותר היא מתפתחת, אם לא נדע סוף מעשה במשכבת תפילה, סוף מעשה במחשבה תחילה, עד כמה שכל דבר קשור לכולם וכולם נמצאים דומם צומח חי מדבר רוחניים בחיבור הדדי השלם, אנחנו לא נדע מה לעשות. אנחנו לא נדע מה לעשות אם אנחנו לא נדע מה הרצון שלנו, שזה כלי שבור, נשמה שבורה, אחת, ששבורה לחלקים רבים, שהאגו נכנס בין כולנו ומרחיק בינינו, ממלא את המקומות בינינו, ואנחנו צריכים מעל האגו לבנות קשרים של אהבה, על כל פשרים תחסי אהבה, וכך להגיע לתיקון. אם אנחנו לא יכולים לתאר את כל התמונה הזאת בצורה כמה שיותר קרובה לאמת, היינו לא בצורה של ציור, אלא בצורת הציור הרוחני, היינו רגשי, מהותי, של כוונה, קבלה, השפעה, למעלה מזמן תנועה ומקום, בהגדרות הנכונות של המקום, שזה רצון, ריחוק, שזה אי השתוות הצורה, זמן, שזה מספר הפעולות, אם אנחנו לא יכולים לתאר את זה נכון, אנחנו ניתה. אלא עד כמה שנתאמץ לתאר את עצמנו, איפה אנחנו באמת נמצאים בתפיסת המציאות, לאיזה צורה אנחנו צריכים להגיע. אנחנו נדע מה עלינו לעשות, ואיך אנחנו יכולים להתקדם, לאיזה צורה, באיזה דרך. ועל ידי מה אנחנו כן משתתפים בהתקדמות שלנו, ואיזה חלק בהתקדמות שלנו לא עלינו לעשות, אלא להפעיל את הכוח העליון שהוא יעשה. שאנחנו בזה שותפים עם כוח עליון, במחצית השקל כל אחד. ששוקלים את העבודה שלנו, המצב שלנו, הערכה של מצב הבא, ולפי זה מפעילים את החיסרון אליו. לכן אנחנו זקוקים לחוכמת הקבלה, כי בלי תיאור הנכון איכשהו כל פעם המתקדם של המצב שלנו לעומת מצב הבא, מצב רצוי, אנחנו לא נדע להפעיל את החצי עבודה משלנו. הדרושה, ואז לזכות לעזרה מלמעלה, וכך להתקדם. אם החסרונות להתקדמות הם באות מלמעלה, נקרא שאנחנו מתקדמים בהתפתחות הטבעית, אבולוציה, על ידי כוח המחייב, בשיטה שנקראת בעיתו. ובדרך הזאת אנחנו לא נמנעים, לא נחשבים כפעילים, כנבראים. אלה ככה נעשים, יצרים, ברואים, אבל לא נבראים. ממש. שאין לנו עדיין שום השתתפות מצדנו. ההשתתפות מצדנו מתחילה להיות שאנחנו מתחילים להעמיד את עצמנו כנגד הבורא, ולאתר מה בדיוק עלינו לעשות בחלק מהעבודה שמוטל עלינו. העבודה היא נקראת עבודת השם, שאנחנו מחייבים אותו, מנצלים אותו, מבקשים, מתחננים, בקיצור גורמים לו שהוא יעשה את הפעולה, אבל גורמים לו. זאת אומרת, לוחצים, מתחננים, מבקשים, מעלים חיסרון לכוח העליון, והוא עושה את הפעולות. זה ההשתתפות שלנו בבריאה. אף פעם לא להצטער על המצב שהוא מגיע מלמעלה, כי אין עוד מלבדו, אני הראשון. אף פעם לא לנסות בעצמנו משהו לעשות, כי אין בזה חוכמה שאנחנו כביכול בעלי הפעולה, כי אין בנו מעשים, אלא בדיוק להתרכז על החלק שלנו בהתפתחותנו, שזאת יצירת המן. וגם בזה ודאי אנחנו צריכים עוד לאתר את החלק שלנו, שגם ביצירת המן יש כאן בהחלט עוד חלק גדול של הבורא. אבל צריכים בזה להתרכז. זאת אומרת, מה עלינו לעשות, באיזה צורה, לאיזה כיוון, כדי לגרום לבורא לפעול עלינו, לשנות אותנו. זה אנחנו צריכים לברר. אז בואו ננסה לבנות, לעשות את זה, להבין את זה מהמאמר.
חשיבותה של תפילת רבים, עמוד 225 בכתבי רבש כרך א'. בזוהר והישלח, וזה לשונו. ובה הוא ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין, ומצד שמאל, ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית אתרה, ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווין, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווין, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו את זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווין, ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב? ואני תפילתי לך השם את רצון, אמתי את רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שהעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו, שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר, שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לאנוקווה? ומענוקווה אל הציבור. עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים, וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שהאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים, אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו. הלא, הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל. ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה למלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינת באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את תוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להטיב לנבריו. וכידוע שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שהאדם נולד מצד הטבע,
זה מעניין מאוד מה שקורה. כאילו אנחנו נמצאים באיזשהו מערכת, נגיד כמו טלפונים, קשורים אנחנו זה לזה בטלפונים, ויכולים לדבר זה על זה, כן? פתאום נכנסת תוכנה, שרק אם אני מדבר דברים יפים למישהו, אני יכול להתקשר, אחרת הקשר לא עובד. זאת אומרת, מתחיל להיכנס לתוך המערכת, דומם צומח חי, מערכת הרגילה, טבעית, מרכיב רוחני. בוא נגיד, לא רוחני, אלא בן אדם. יותר גבוה. ואחרת מערכת לא עובדת. אתם מבינים? זה קורה בעולם הזה היום. מתחיל להתגלות מרכיב עוד אחד הכרחי בעולם, שנתחיל להתייחס אחד לשני כמו לחלקי המערכת הקשורה האינטגרלית, אנחנו לא יכולים את זה לעשות, מערכת לא עובדת, נייצרת כל העבודה שלה כמו שהייתה קודם בדרגה הקודמת, הייתה בסדר, היום זה לאט לאט מתנתקים הפלאפונים זה לזה, זה כבר מתחיל להיות שיבוש. ככה זה במערכת בינינו הרוחנית. רק בכוונה על מנת להשפיע, נכנסים לקשר, אחרת לא, ואם לא, המערכת הקודמת לא תעבוד. וזה יחייב אותנו בכוח, באיתו, להתקדם לקשר. אבל בצורה לא רצויה. ברור? אין שאלות על זה. לא.
נראה דווקא שהיום כל המערכות קשר בין אנשים עובדות על בסיס בעיקר שהוא רע. קשר שהוא...
זה נקרא שמפסיקים להבין זה את זה. זה לא שקשר רע, סתם. אלא מפסיקים לשמוע. מפסיקים להתקשר. להתקשר הכוונה היא שיש קומוניקציה הדדית. אין. אף אחד לא שומע את שני. זה סימן ש... דורשים מאיתנו תנאים חדשים להתקשרות. השתנו התנאים. חתמת חוזה על מערכת הקודמת. עכשיו, מערכת עברה שדרוג מלמעלה, ממי שמפעיל אותה, ודורשת ממך, בהתאם לזה, השתתפות חדשה. כן.
מה נקרא קשר טוב במערכת החדשה?
קשר לא יכול להיות טוב או רע, באמת. לפעמים אנחנו משתמשים בזה. קשר זה קשר, התקשרות. שאחד מבין את השני. אפילו שלא מסכימים, אפילו שמנוגדים, אבל קשר הוא קיים, והם יודעים שהם לא מסכימים, נמצאים בכל מיני תנאים לא נכונים. אז גם זה קשר טוב, שהוא מביא לתיקון. יש פה, זאת אומרת, חכה, זאת אומרת, יש כאן שתי רמות של התקשרות. אחד, שבכלל יהיה הקשר, ונבין עד כמה שאנחנו נמצאים בלהבין זה את זה, ושמבינים, ומבינים שיש לנו מה לשפר במהות הקשר בינינו, כן? אז מתחילים לזה, מתחילים את זה לתקן. הדוגמה במשפחה, נגיד. אתה מבין את זה או לא? אני לא, לא רואה שלא כל כך.
בגלל שזה שאני...
לפעמים אתה מתנתק, זהו. אין לנו על מה לדבר, אתה נכנס לחדר שלך, יש לך חדר משלך? לא חושב. יש? זו, יופי. אז אתה בורח לשם, סוגר את עצמך, לא רוצה לדבר אתכם, זהו, גמרנו. נו, זה קשר או לא? לא. נו, איזה קשר זה?
קשר,
ניתוק.
ניתוק.
ניתוק. אחרי זמן מה, הרי לאשתך יש סבלנות ועוצמה יותר גדולה והיא יותר חכמה, אז אתה יוצא מהחדר שלך ומתחיל להסתובב, כן? ככה, במקום המשותף, בסלון, כן? ואז מתחיל להיות קשר. זאת אומרת, ברור שצריכים לברר את המצב. אי אפשר להיות כל הזמן בניתוק, כן? החיים מחייבים. מה אתה עושה? אתה מברר באיזה, מה התקלה, כן? זאת אומרת, אתה עדיין לא הולך לתיקון, אלא לבירור התקלה. זה עבודה שלנו. אני לא סתם מספר על משפחה שלך, אני מספר למשפחה שלנו. כן? זהו. ואז אנחנו מבררים באיזה מצב אנחנו נמצאים. זה כבר חלק מהתיקון. שאנחנו רוצים לברר, זאת אומרת, אנחנו מתחברים לקבוצה, אנחנו באים למאמץ המשותף, כן? ורוצים לברר. עכשיו, לבירור הזה אנחנו כבר צריכים כוח עליון. כי הוא גרם לנו את המצב הזה, לא שאנחנו בעצמנו. הבורא הוא המסכסך, זה קודם כל. כן? כל הפעולות זה בימינו, והשכסוך הוא בא כאי התאמה, בעצם לא שכסוך, אלא זה אי התאמה למצב החדש. תמיד. תמיד. לא חשוב באיזה רמה ובין מי למי. אז לפני שאתה מתרגז על החבר או על הגברת שלך או על הילדים שלך, קודם כל אל תשכח שזה בא מהבורא. ואחר כך, אחרי שאתה מברר סיבת הניתוק, התנגשות, מה האופי של ההתנגשות, מאיפה זה בא, לשם מה זה בא, זאת אומרת, עבר הווה ועתיד, עבר מהסיבה, אין עוד מלבדו, מה המצב, מנוגדים זה לזה, חוסר התאמה, אין? מה המצב שצריך להיות העתיד, חיבור על פני הניתוק הנוכחי. לא ניתוק, ריחוק שם, כן? היפוך, זה אני עושה. ואז אתה מפעיל הבורא מההתחלה ועד הסוף. אתה רואה שכל הדברים האלה, גם אתה וגם אשתך וחברים שלך וילדים שלך, כל מה שעובד עליך ומבלבל אותך ומרגיז אותך, זה סך הכל אין עוד מלבדו, ואתה צריך לעבוד על זה. כן?
אז המרכיב העיקרי בבירור הוא אין עוד מלבדו?
בטח. עם מי עוד יש לך עסק? מי עוד הוא בא לפעולה? מסקווה.
Вопрос Дмитрия из Минска.
Шеля шель Дмитрий Миминск.
Позволяет раскрыть связь между нами.
Эх, тфилят рабим, мавшерт лифтох, это вылегалет, это кешер шебенейну.
Кешер шебенейну зе абуре. הוא בעצמו. או שצורות ההסתר שלו, או צורות הגילוי שלו. אין יותר משניהם. לכן, אם אנחנו מעמידים כל התנאים האלה בצורה הנכונה, אנחנו מהר מאוד מעטים את היחס שלנו הנכון למצבנו ולמה שרצוי ממנו שיצא. נמשיך דודי.
טור ב' פסקה אחרונה. וכידוע שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו, שבמקום שיש רק כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שהאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך, כנ"ל שבמקום שנתגלה השוכן נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת התקדל והתקדש מרבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומטיב, מתגלה בעולם, כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם.
המצב המתוקן זה נקרא גילוי הבורא. מה זה גילוי הבורא? גילוי היחס הטוב בין כל החלקים, שכל המרכיבים שבמערכת אדם הראשון, מערכת האדם, הם נמצאים בהשתתפות, בהזדהות, בהתקשרות השלמה ביניהם. זה נקרא גילוי הבורא, לגלות כבודו, כל מיני כאלו המילים, אבל סך הכל זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? עד העולם הזה, עד הרצון לקבל הנמוך, הגרוע, הקטן, או מאורפל והאחור ביותר. בכל הרצונות האלו שלנו, מהגבוהים ביותר עד נמוכים ביותר, בכל בין כולם, שורה כוח השפעה הדדי המלא על פני כל כוחות ההסתרה וניתוק, אין? ואז המערכת היא פועלת בכל עוצמתה.
נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה. זאת אומרת, שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו, אנו צריכים להאמין במה שאמרו לנו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים, אינם אלא נעירו דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות.
זה מה שנשאר לנו אחרי שהקשר שהיה בינינו נפסק, וכדי להשאיר מערכת באיזשהו הכנה לתיקון העתידי, אז זורם שם איזשהו אור קטן מאוד שנקרא זיעת החיים רוחניים, שזה נקרא העולם שלנו, וכל מה שאנחנו באותה מערכת מרגישים שנמצאים, זה העולם שלנו. זה מה שנשאר לנו מהחיים של האדם הראשון, המערכת הזאת הגדולה, ככה בעוצמתה, אבל לפחות זה נשאר, שממנו, מהמצב הזה, שעוד יש איזושהי זרימה, התקשרות בינינו, אמנם שמקולקלת, הפוכה, אבל קיימת, שממנה אנחנו יכולים להתרומם לקשר היפה, הנכון, השלם.
כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביאה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה ליהנות, מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה, אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים כגון אכילה, שתייה וכסף וכבוד וכדומה, אין האדם שואל בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו, כי במקום שהאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג, וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג להרהר הוא איך אפשר להרחיב התענוג בחמות ובאיכות, ולא חס ושלום אף פעם לא יערער על עניין קבלת התענוג, היינו בשביל מה אני צריך לקבל הנאה. ויש לפעמים שהאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה מה תהיה התכלית מהתענוג הזה. דוגמה, תענוג שאינו לכסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שהאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג, מה שהוא מרגיש, אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה. ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו.
זאת אומרת, האדם כאן נמצא בבירור מה סוגי הקשר שיש בינו לאחרים, שהוא רוצה להתקדם בלראות את המערכת בצורה נכונה, מתוקנת. ואז הוא בודק עד כמה שהוא מתקשר לאחרים. ודאי שהוא מסתכל אז על המערכת שהיא כלפיו שבורה ממידת השבירה שלו, כי כל הפוסל בממו פוסל. אנחנו לא רואים את המצב האמיתי אף פעם. הטבע לפנינו זה, זאת הוויה שלמה הנמצאת בצורה מוחלטת, השלמה. ואז כל הפוסל בממו פוסל. זאת אומרת, כל מי שמסתכל על ההוויה הזאת שהוא נמצא בה, מסביבנו, זאת ההוויה. ואנחנו רואים אותה לפי היכולת שלנו. או שאנחנו רואים רק את העולם הזה, או כבר רואים ההתקשרויות בין חלקי המציאות, ההתקשרויות הנכונים, פחות או יותר, שזה נקרא מערכת עולם העליון, מערכת הרוחנית. והכל זה בהתאם עד כמה שאדם נמצא בזה, ורוצה להיות בזה. הכל תלוי באדם בלבד. לכן, שני בני אדם מסתכלים על המציאות. אחד אומר שזה מציאות של העולם הזה, שני של העולם העליון. איזה עולם העליון, זאת אומרת, באיזה דרגות, בהתאם למה שהוא מתוקן. אז כל הפוסל, ומה פוסל? כל המברך, אז בזכותו מברך. כן.
שאלה של תלמיד מנובוסיבירסק. מה אנחנו צריכים לשפר בתקשורת בינינו כדי להפעיל את הכוח העליון לעזרתנו?
אנחנו צריכים לתאר נכון לעצמנו את המצב הרצוי לכוח עליון, ושאנחנו נרצה אותו גם כן, ונבקש ממנו שיבצע. תעשה רצונך כרצונו, אז בזה אתה מפעיל אותו. וצריכים לא לשכוח שהכל תלוי בכישרון שלנו בלבד. איתים לרעה, איתים לטובה, התערות הדלאלה, מד, כל מה שאנחנו יכולים להגיד שם, ראש חודש, ראש שנה, כל מיני צורות, כאילו שצורות השפעה המשתנות מלמעלה, אנחנו צריכים עוד לדבר על זה, שהם לא נוגעות בשום דבר בבחירה החופשית שלנו. אלה זה התנאים מיוחדים שישנם במדרגות עליונות, כדי שאנחנו נתקדם. תמיד אנחנו צריכים לבדוק מה המצב הבא שלנו הרצוי, ולפתח עליו חיסרון. אז ישנם המצבים מיוחדים הבאים, שכך הם נקראים, ימות השבוע, שבתות, ראשי חודש וכן הלאה. אבל בעצם גם יחס עלינו קצת עליו, למצב הזה הבא קצת משתנה. זה נקרא קצת יותר בלהודות בימין, קצת יותר בשמאל וכן הלאה. אבל בעצם המגמה העיקרית היא תמיד אותה מגמה. לגלות מה מדרגה הבאה, או מה שרצון העליון, היינו אח, ולהגיע למצב שאנחנו כן רוצים אותו דבר. אבל כן רוצים אותו דבר, זה רק אחרי שאנחנו מתחברים, נכללים זה מזה, מוסרים את עצמנו לקבוצה, מאתרים את המרכז הקבוצה, עד כמה שזה גבוה יותר מהאגו שלנו, וכך שמסדרים את הכל, אז מתחילים כבר לפעול את עצמנו כלפי מדרגה העליונה, שהיא נקראת בורא. מסקווה.
Вопрос. Наслаждение – это результат
проделанной האם תענוג זה תוצאה של העבודה שנעשתה?
תענוג זה ודאי שתוצאה מעבודת השם שאנחנו גרמנו לזה. כן. צריכים על זה עוד לברר מה זה נקרא בכלל תענוג. תענוג זה בהתאם לכלים, כלים שלנו הם כלים די השפעה. זאת אומרת, תענוג שבא מהתקשרות, מהרגשה כמה שאנחנו גרמנו לזרימת החיים בכלי הכללי. שזה מורגש בלב הכללי, במוח הכללי, שנקרא הקדוש ברוך הוא. הלאה.
עמוד 226, טור ב', פסקה אחרונה. היוצא מכל הנהלו, שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו. וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינות פקודין, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור, השייך לאותו איבר וגיד, והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום תורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו.
איך מתגלה? אם אנחנו מאתרים את התקלות בקשר בינינו, בין כולנו במערכת, ומתקנים את הקשר בינינו, על ידי זה שאנחנו מבקשים שיבוא המאור המחזיר למוטף, המתקן, ויתקן את הקשר בינינו, אחרי זה אנחנו יכולים כבר לגרום לזה שדרך כל אותם הקשרים המתוקנים יעברו כבר התקשרויות, צורות ההתקשרות בין כל החלקים. זה נקרא לבצע תורה ומצוות. המאור שבא לתקן את הקשר בינינו נקרא תורה. מצווה זה נקרא שהוא מתקן, ציווי, כן? מתקן את הקשר בינינו, ואז בקשרים המתוקנים בינינו זורם האור החיים, מתגלה הבורא.
אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו. מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם איטין, והן בחינת החור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה.
אנחנו מתקנים את הקשר בינינו בשני הצעדים. הצעד הראשון זה אנחנו מתקנים אותו בחפץ חסד, שלא דורשים זה מזה שום דבר, אלא כל אחד מעלה את עצמו על פני האגו שלו כלפי האחרים לדרגה של חפץ חסד. ואחרי שיש בינינו כזה קשר חפץ חסד, חפץ חסד זה כאילו אנחנו הגענו למצב דממה, כן? כאילו אין בינינו קשרים, אבל אנחנו לא נמצאים במצב הדרישה זה לזה, במצב המקולקל, אלא במצב הדממה. כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לתקן את הקשר בינינו ולהשפיע זה לזה. אז שני צורות האלה כאן הוא מדבר. כן?
בכל העבודה וההתחזקות שהאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה, הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת, שזוהי תכליתו של האדם, להגיע לידי דבקות השם, והוא עושה הכל בכדי להגיע לזה.
הדבקות לבורא היא מתראה לנו בזה שאנחנו רוצים לגרום להתקשרות הנכונה בין כל חלקי המערכת אדם, שהבורא יתגלה שם במלואו. זאת אומרת שכל החלקים הם יפעלו בעל מנת להשפיע כל אחד, ובפעלתם בעל מנת להשפיע אף אחד לא מפריע לשני. ההפך, כל אחד גורם לשני אפשרות לעבוד. בעולם שלנו כאילו אם אני נותן לשני, אז מה הוא ייתן לי, ויש כאן גם כן איזשהו מין התנגשות יכול להיות. בעולם הרוחני לא. כי הכל אחד שהוא נכלל בשני ומפתח בו את צורת ההשפעה, הוא בזה בעצם לא שהוא מפתח את זה. אנחנו לא עושים את זה כמו איזה אימא פולניה, כן? שבכוח מכניסה לילד משהו שחושבת שזה טוב. אנחנו פותחים את עצמנו יותר ויותר להשפעת האור הכללי, להשפעת הבורא דרכנו. אז אנחנו בזה נמצאים כמעבירים, כן? כצינרות, כמעבר. אנחנו בזה נעשים בדבקות עם הבורא שדרכנו הוא עושה את זה. כן? ואנחנו פועלים יחד עמו כלפי כל אחד שהוא מגיע דרכנו. לכן אין כאן חס ושלום שום עונס רוחני, בוא נגיד, שיכול להיות כאילו שבהשפעה אנחנו עונצים זה את זה. לא. רק פותחים מקום לעבודת השם. זה בעצם התענוג שלו, שאנחנו עושים לו, גורמים לו נחת רוח, בזה שהוא יכול להשפיע. בלעדינו הוא כמו פרה שסובלת מזה שלא יכולה להכיל את הנבראים.
נו. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול. בכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ. היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיאיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתא מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים, שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו, בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין...
להתפלל עבור הרבים, זה נקרא שאני נכלל מחסרונות שלהם, כי אני לא יכול אחרת להיות המעבר אליהם. אני צריך להרגיש אותם, מה טוב להם, באיזה צורה. כן? ואז אני יכול להיות המעבר, הצינור כלפיהם, בזה אני בעצם מקיים את התפקיד שלי. כי אף אחד לא חי בפני עצמו, כל אלמנט ואלמנט, כל מרכיב במערכת הכללית של הנשמה הכללית הזאת, הוא חי רק כדי להעביר לאחרים, רק לגרום שהבורא יתגלה בכולנו יחד, ובזה החיים שלנו הכלליים הם הם אז מתחילים להיות מורגשים כחיים שלמים נצחיים, בדבקות עם הבורא. ומי שלא מקיים את הקשר שלו כלפי האחרים, לפי התנאי תעשה רצונך כרצונו, אז סותם את השפע שצריכה לעבוד דרכו לאחרים. אז בזה גורם ממש צער גדול לכולם ולעצמו, וודאי שלבורא, וזה העונש שלו, שיגלה עד כמה שנמצא בתפקיד הפוך. וינה, וינה.
Саша из Риховата спрашивает.
Саша Мирховат шель.
Течение, получить желание, исправить связь.
Кейцад ми мацав шель нитук, эфшер агиע לנחיצות לתקן את הקשר ולא לעבור בצד.
זה כל העבודה שלנו בקבוצה. על זה אין מה לשאול. זה העבודה בקבוצה, כל הפעולות שלנו בקבוצה, מה שכותב רבש, זה הכל נובע מתוך ה... הכרחיות שלנו להרגיש את הזולת. קודם כל, זולת זה העשירייה שלי, שאני עליה כך כאילו מתאמן, מפתח את הרגש שלי, וכשאני כבר מתחבר עם העשירייה, אז מתחיל להיות שם עבודה אחרת, בחזקת 2, בחזקת 3, 4 וכן הלאה, גם כן בהתקשרויות לעשיריות האחרות. אז אנחנו נגלה איך אנחנו עושים. בינתיים אנחנו נמצאים עדיין לצערנו בפיגור, וצריכים למצוא מהר מאוד הקשר הנכון בינינו בעשירייה. אחר כך נדבר עליו. Кен Вина.
Борис из Берлина спрашивает.
Шеля, шель Борис из Берлина. Аим еш икув аля ше, аля тфила, аля маане ле тфила?
Ло. Аль зе ани квар амарти ло паам эхат. Анахну немцаим муле маарехет шлема. Аур Айлион немца бе менуха мухлетет. А маарехет ашлема амитукенет. קיימת ונמצאת, היא רק נסתרת מאיתנו. שום דבר לא מתגלה מחדש, אין חדש תחת השמש, אלא הכל כבר מגיע ממה שכבר נמצא, אבל אנחנו צריכים לגלות את זה, ולכן אין שום עיכוב. השעיה, אלא ברגע שיש כיסרון, מיד מתגלה כנגד הכיסרון הזה הפעולה. או בחיסרון הזה הפעולה. מוסקבה? מטושבסקי.
Вопрос. Вопрос Александр Ледосков.
שאלה של אלכסנדר לדסקוף. האם אפשר להרגיש את אור החיים חלקית בחלק אחד של העשירייה?
לא, בחלק אחד מהעשירייה לא. זה אנחנו יודעים ממאמרי רבש גם כן. הגעתי ואין איש, חייבים להיות 10 ביחד, ומיד כולם יחד מופיעים בבית הכנסת, זוכרים את זה? אחרת זה לא מתקיים. לא 10 ולא 9 ולא 11. זה לא לפי החשבון הגופים, אבל אם אנחנו קבענו, נגיד, שחמישה, שישה, לא חשוב כמה חברים שלנו, אלו הם העשירייה. אז הם צריכים להיות אלו, וביניהם אנחנו צריכים להגיע לקשר. אנחנו ממשיכים.
עמוד 200.
אין ברירה, אנחנו כנראה שנמשיך לחלק לשיעור הבא. כן.
אנחנו ממשיכים בעמוד 227, טור ב', פסקה שנייה. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות, נקראת רבים. מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה ומצוות. היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבט בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו שהמלכות הנקראת רבים הראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה. ואז התגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין.
זאת אומרת שאנחנו כבר תיקנו את הקשר בינינו. קשר בינינו חייב תמיד לכלול כל התרי"ג רצונות שלנו, לא יכול להיות מקצת ברוחניות, ואחרי שאנחנו מתקנים אותו אפילו בדרגה הקטנה ביותר, אז שם זורם האור העליון שאנחנו גרמנו לו, ואז אנחנו מגיעים לפיקדון, לזה שהיה מקודם אור העליון, ודאי שקיים בכל המערכת, אבל עכשיו זה מתגלה כלפינו ואנחנו כבר מגלים אותו. אנחנו עוברים לחלק הבא של השיעור. אנשים הפסיקו לשמוע.